טוב, בעצם בכל השיעורים האחרונים התמקדנו באלי ובניו, הקדשנו לזה כמה שיעורים. שאם נסתכל ממש בגדול, אז ראינו שיש פה בעצם ביטוי לצד מסוים בכהונה, מתוך שלושה, שמדגיש את את המעלה ואת השכינה ואת העצם הקרבה לסגולה והמעלה שבשכינה, ומזה נבוא גם החטאים של בני אלי וגם בסופו של דבר החורבן שלהם. אז זה מה שדיברנו עד עכשיו. אני רוצה להשלים נקודה ממש קטנה אבל חשובה בתוך זה. דיברנו על זה שאלי, אנחנו פוגשים אותו בתור יושב, גם בהתחלה, אלי הכהן יושב, וגם בסוף, בפרק ד' כשהוא נופל באמת, אז גם שם אלי הכהן יושב. אמרנו שזה בניגוד לפנחס שעומד, ובניגוד למושג לעמוד ולשרת, לעמוד ולשרת מהתורה. אז רק פה יש נקודה שכאילו אז צפה ולא ביררנו אותה, האם בכלל מותר לכהן גדול לשבת בעזרה. אז זה מעניין, בסוגיות יש תוספות שמברר את זה, זה בסוטה דף מהם. הוא בעצם מביא מדרש, יש מדרש בתהילים, מדרש תהילים, מדרש שוחר טוב, שבו נאמר שיש ישיבה בעזרה לכהן גדול, אפילו למאן דאמר שאין ישיבה בעזרה למלכי בית דוד. כלומר, עובד דעה שלמלכי בית דוד אסור לשבת בעזרה, ולכהן גדול יש, והראיה, ואלי, שאלי יושב. עכשיו, התוספות בסוטה, דפמי מביא את זה, מקשה על זה קושיות, גם משם הסוגיה וגם זה. בעצם תוספות בסופו של דבר נשאר בצרי חיון. מהחשבונות בגמרות שכאילו יוצא לו שלא. אבל שוב, בדברי המדרש, מדרש תהילים, אז נאמר שיש ישיבה בעזרה. זה רק השלמה קטנה בעניין הזה. בכל אופן, אז בעצם עד עכשיו, בפרקים, עסקנו סביב פרקים א' וד', בודדנו בעצם את הסוגיה של אלי ובניו. מפה אנחנו רוצה בעצם קצת להרחיב את המבט ולעבור, אפשר אולי לקרוא את זה, לצד השני של המשוואה, או למבט הרחב יותר, ליחס בין אלי ובניו לבין אלקנה ושמואל, ובעצם לעבור באופן כללי לבירור אלקנה, שמואל, חנה, מה קורה פה. אז נקודת התפר, שאת העובדה הזאת כבר הזכרנו כמה פעמים, זה שבאופן לא אופייני לתנ"ך, אז אין, מאוד קשה לאפיין, לבדל מה הנושא בפרקים א' עד ד' של ספר שמואל. כלומר, ממש הנביא עושה לנו את זה במעורבב, ופעם שעברה ראינו את זה, איך שכל פעם יש השוואה בין שמואל לבין בני אלי, הנביא עושה לנו את זה ממש במעורבב, שבהתחלה הוא מתחיל לדבר על חנה ואלקנה ושמואל, משם עובר בני אלי, סוגיית בני אלי, הנבואות שנאמרות להם, לעומת זאת שמואל טוב, ככה יש ממש עירוב הנושאים, ומתברר שיש פה בעצם נושא אחד גדול, שמורכב משניהם, שקשור משניהם, איזשהו ברור על שהפרקים האלה מתברר. ואותו חשוב שלאט לאט ננסה לזהות. אז עד עכשיו בעצם בודדנו נקודה מאוד מרכזית, אגף אחד של המשוואה מתוך אלי ובניו, רוצים להתרחב אל אלקנה וחנה ושמואל. אז נתחיל מזה, נתחיל בעצם את תחילת הספר, כאילו בחזרה לתחילת הספר. הספר בתחילתו מציג לנו את אלקנה, והיא איש אחד מרמתיים צופים, מהאפרים ושמו אלקנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף איש בן צוף אפרתי. ואז יש את הסיפור של חנה ושל פנינה, יותר נכון, לעומת חנה שהיא הכרה, וזה הוביל בסופו של דבר אל שמואל. מה התפקיד של אלקנה עוד לפני שאנחנו יודעים על שמואל? מה המעמד והתפקיד של אלקנה פה? כי היה אפשר לחשוב, בואו כאילו נתחיל מסברה שלי לשלולות, היה אפשר לחשוב שבעצם אלקנה הוא לא נושא, אלא הנושא הוא בעיקר חנה ושמואל. כלומר, אלקנה, היה אפשר לחשוב שסיפור אלקנה זה כמו שמספרי לנו על מנוח. ברור שם שמנוח הוא לא הנושא, אלא הנושא הוא שמשון. מנוח חשוב לנביא, כי נבואה שצריכה לדורות, בתור אביו של שמשון, שתבין איפה הוא בא, ומה הרקע והמלאך וכדומה. אז פה גם היה אפשר לחשוב שהנושא של קנה הוא בעצם מי הוא? אביו של שמואל. ועוד יותר זה אפילו היה יכול להתחזק. מזה שבעצם יש פה הנושא המרכזי בפרק א', שיש פה בעצם אלקנה מול חנה. כלומר, חנה היא זאת שבעצם אחוזה בייעוד שיוולד בן נוסף. אלקנה אומר לה, לא, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הוא בעצם עם פנינה. אז כמובן, הוא מאוד אוהב את חנה והוא מפעס אותה וזה, אבל יש פה ממש לעומתיות ביניהם, והיה אפשר לחשוב שבעצם במילה הנושא בעיקר חנה ושמואל. אז אנחנו נדבר עוד מעט על הבחינה הזאת שיש פה אלקנה מול חנה ושמואל, אבל בשביל שקודם כל נזהה את היסוד פה, את התפקיד של אלקנה. אז כבר נקרא מקורות על צדקותו, ומה זה אומר שנאמר עליו איש אחד, ומה תפקידו בדור. אבל קודם, חלקו את הדפים. אני אתחיל מהמקור האחרון פה בעמוד 14, שזה סדר תנאים והמוראים שעוקב אחרי מסורת, שושלת העברת המסורת, העברת תורה שבעל פה. ופה נאמר, יש פה את כל משה קיבל תורה מסיני, יהושע, זקנים, שופטים. סוף תקופת השופטים, השורה האחרונה פה בעמוד, ואלון לעבדון, ועבדון למנוח, ומנוח לשמשון. ושמשון לאלקנה, ואלקנה לאלי, ואלי לשמואל. כלומר, יש פה משהו מאחורי הקלעים, אבל הוא בעצם נלמד מתוך הקלעים, מתוך כנראה זה מסורת, אבל כנראה זה בעצם יש איזה קשר ישיר עם מה שקורה פה בפסוקים, שאלקנה הוא נושא מאוד מרכזי, בזה שהוא בעצם חוליה הקישור בין שמשון לבין אלי. יש פה שני דברים, יש פה כמה דברים שמאוד חשובים לנו בהקשר של אלקנה. קודם כל, אתה מאוד מעניין להבין מתי ואיך הוא קיבל משמשון. כלומר, לפני ששמשון נשבע, צריך להיות. מתי בדיוק? מתוך ה-20 שנה של שמשון. אבל בכל אופן, יש פה משהו מאוד חשוב, כי שמשון, מתי שהוא יושב, ובעצם מעביר לאלקנה, ואלקנה הוא זה שמעביר לאלי. אז כביכול מהבחינה הזאת, אפילו אם לא היה אחר כך שמואל וחנה במשוואה, יש רק אלקנה ופנינה לצורך העניין. אז שמואל הוא יהיה החוליה הבאה אחרי אלי, אבל קודם כל אלקנה עוד לפני שהוא האבא של שמואל, הוא זה שבעצם מקשר בין שמואל, בין כל שושלת השופטים, לבין השופט מבחינה מסוימת האחרון, שוב חוץ משמואל, אלי. אז מתוך זה, זה מקל אותנו בדמותו ולהבין, נגיד, מה היה השיטה שלו, מה היה התרומה שלו, מה פועלו על הדור, כמו כל השושלת הקודמת, כמו שכל אחד מהם, עתניאל, יפתח, שמשון, כל אחד מהם הוא בעצם, יש לו איזשהו עמדה מסוימת בדור, התורה שבעל פה קשורה לפועלו, להנהגתו את עם ישראל ולחותם שהוא מותיר לדורות, ככה אנחנו צריכים לברר לגבי אלקנה. מבחינה נוספת, אם כאילו נעמיק יותר, נתמקד יותר, היחס בין אלקנה לאלי פה. הרי אם אתם זוכרים, היינו שאלה שבמבט ראשון יש איזשהו פער בלתי מוסבר בין סוף ספר שופטים לתחילת ספר שמואל. סוף ספר שופטים, שמשון מת, עד כמה שאנחנו יודעים ולא נאמר אחרת, פנחס הוא הכהן הגדול, פתאום אתה מתחיל ספר שמואל, מדברים אחרי השאר על בני אלי, אלי הוא הכהן הגדול, רגע, מה קרה? איך הגענו לאלי בכלל? מי מינה אותו לכהן גדול, מי מינה אותו לשופט. ואז מה אמרנו, מה ראינו? ראינו שבעצם באותו היום, על פי חז"ל, סדר עולם, מלכות שמעוני, באותו יום שבו מדובר בפרק, התמנה אלי לכהן גדול ולשופט. ואז שאלנו את עצמנו, רגע, מה הוביל את העם פתאום ללכת למשכן, אחרי שהוא היה בעצם בלתי נצפה לאורך השנים בספר שופטים? מה הוביל פתאום למנות את השופט ככהן הגדול? בעצם אין פה פער, אין פה דילוג, אלא זה בדיוק מה שמסופר לנו בתחילת הספר. יש מישהו שקוראים לו אלקנה, ומה המישהו הזה? יש לו שתי נשים, חנה ופנינה, ומה פועלו? מה מקל אותך הנביא ביחס לאלקנה? פסוק ג', ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות לזבוח לשם צבאות בשילו. אז קודם כל פועלו של אלקנה זה להחזיר את העם למשכן, להחזיר את העם לשילו. וממילא, זה מסביר, בלי שום צורך להוסיף שום דבר, מה קורה שהיה ממנה כהן גדול חדש בשילו, ולעומת מנחס שראינו אותו בעצם, פגשנו אותו כל הזמן מחוץ לשילו. ומה קורה שהעם מחליט שמגיעה תקופה של שופט שהוא כהן גדול. תשובה, הנה יש פה תופעה של מימים ימימה, אלקנה מחזיר את עם ישראל לשילו. אם כן, אלקנה הוא זה שבעצם מוביל הרקע, הוא יוצר את המצב שמכין להנהגת אלי. ואני אוסיף את הסוגיה הזאת שדיברנו עליה בסוף ספר שופטים, שעם ישראל, יש פה מהלך מאוד מאוד חשוב של אלקנה, שמחזיר את עם ישראל מבית אל לשילו. עם ישראל היה מרוכז בבית אל, לפסל מיכה וכל מה שקשור לשם. אז יש תנועה שחזרה מבית אל לשילו, שזה חזרה לתיקון, לתשובה, שמתרחשת בפילגש בגבעה. מתחילה, אבל בעצם אלקנה הוא זה שהופך אותה לעקבית, והנה עם ישראל עולה לרגל. נוסיף את זה, מה שראינו שבעצם המלבים אומר, החתם סופר אומר, שעם ישראל לא היה עולה לרגל לשילו, בגלל חטא בני אלי, ואלקנה הוא זה שגרם לעם ישראל לעלות להיות שם למרות זאת. אז אם ככה, אנחנו פוגשים את אלקנה, לא רק בתור מעביר המסורת, שזה מה שאמרנו מאחורי הקלעים, אלא החשבון על פי הנביא, הוא זה שעומד ברקע למינוי אלי, הוא מחזיר את עם ישראל לשילו, ומילא אלי מתמנה. לא רק זאת, אלקנה מתברר, כלומר, אם אתה, עכשיו נשים את שני הדברים האלה בחשבון, שאלקנה מוביל את הדור לפה, יש פה בהחלט הנהגת של דור, זה לא כמו מנוח דמות מאחורי הקלעים, שפתאום הבן שלו יהפוך למנהיג הדור. לא, אלקנה הוא מנהיג הדור. לכן הבאתי בהתחלה את זה שהוא מוסר השושלת, כמו שם מנהיגי הדור, והוא זה שמוביל את עם ישראל לאלי, צריך למשכן שילו, צריך לשים לב, וזו התובנה הראשונה שבעצם בה אנחנו עוסקים, שאותה מאוד חשוב לי לברר, שאלקנה הוא מנהיג הדור. וצריך לברר את הנהגתו עוד לפני שאנחנו מגיעים לשמואל, וממילא גם אחר כך נראה את שמואל ביחס אליה. אבל יש פה הנהגה והיא להחזיר את עם ישראל לשילו. ועוד מעט ננסה לברר מה זה אומר. כשאתה מדבר על שילו זה כבר נושא, זה כבר נושא שבפני עצמו. אז אנחנו אומרים, הוביל את עם ישראל לשילו, יותר מזה, הוא בעצם הופך להיות כעין רבו ומורו של אלי. איפה רואים את זה? מה? כן. יש לנו, איפה יש לנו, האם יש לנו מפגש בין אלקנה לאלי? לפי השיטה, מה זה השיטה? זה בעצם, אתה מכיר שיטה אחרת? לא, חז"ל אומרים שאיש האלוהים שבא ומוכיח את אלי זה אלקנה. אז אתה צריך לזכור את זה בהקשר שאלקנה הוא זה שמעביר את כל המסורת של תורה שבעל פה לאלי. כלומר, זה ישוב מאחורי הקלעים. הוא זה שישב לא יודע כמה חודשים, שנים, ומלמד אותו את כל התורה שבעל פה, אנחנו לא מבינים בכלל מה זה אומר. והוא זה שכשצריך להעבירו מתפקידו, הוא זה שמעביר אותו. אני רוצה להוסיף עוד משהו, זה עכשיו סברה, אני לא מכיר איזה מקור, אבל שאני חשבתי שמן הסתם, מי שבעצם מוביל למינוי אלי זה אלקנה. כי שוב, אם הוא זה שמחזיר את עם ישראל בשילו, מימים למימה, וזו הנקודה הראשונה בספר, ואז הספר מציג לך איך זה שהנה, עכשיו מדובר על היום שבו מינו אלי וכהן גדול, ושם אלקנה נמצא, אלקנה ופנינה, אז מן הסתם הוא זה שמוביל למינוי, ממנה את אלי, שוב, בתור הרב שלו, שעביר את כל המסורת, בתור מי שאחר כך גם מעביר אותו מתפקידו, אז אתה מתחיל לראות פה קשר מאוד הדוק בין קלה לאלי. בסדר? עכשיו, מה? מעולה. כלומר, מה זה הדברים האלה נסתרים? כלומר, איש האלוהים, אתה אומר, לא כתוב שזה אלקנה. אז שנייה, הניגלה שפה לא, כלומר, בגלל זה, אני חושב שזה מאוד מעוגן בפסוקים, ופשוט בסדר הסיפור. כי שוב פעם, אם אתה רק זוכר שאתה בא, עם תמיהה מאוד גדולה, איך הגענו פתאום לשילו ולכהן גדול שהוא שופט, ומה קרה, איפה הכהן הגדול שאנחנו מכירים, ואיך הגענו למילוי אלי, בניגוד לכל השופטים שמספרים לך, איך מינו אותם, פה כאילו אין לך בעצם מינוי מפורש, כתוב, אלי הכהן יושב, אומר חז"ל יושב, זה אומר שמינו אותו, אבל אני חושב שזה בעצם מה שהפסוקים אומרים. כלומר, אומרים לך, תקשיב, יש מישהו שקוראים לו אלקנה, הוא מחזיר את, הוא מביא את עם ישראל לשילום ימים ימימה, ואז אתה מגיע לאלי. אבל אני חושב, השאלה שלך מאוד חשובה, למה אלי, למה הקשר ביניהם, המעבר הדורות הזה וההנהגה של אלקנה נסתרת, בגלל מה שאנחנו נראה עוד מעט, בגלל הצד השני. שהרי עומד להיות פה ניגוד בין בית אלקנה לבין אלי, בין הבן של אלקנה לבין אלי. צד שני, אלקנה עם מי הוא? הוא עם שמואל וחנה או שהוא עם אלי? זה בדיוק, לפה רציתי להגיע. שמצד אחד זה שרציתי להתחיל, בגלל זה קודם כל לבסס את הנקודה שהוא הרב של אלי. הוא זה שמוביל למינוי שלו, הוא זה שמעביר אותו מתפקידו. הוספתי כאילו מסברה, מן הסתם הוא זה שממנה אותו בפועל, לא רק יוצר את הרקע, את התשתית למינויו. ואני רוצה להוסיף את הנקודה האחרונה שבה כבר אנחנו מתחילים כאילו בעת להגיע לנקודה של הפער בין בית אלקנה לבין אלי, זה החתם סופר. החתם סופר המאוד מאוד יסודי פה, שנזכיר מה הוא אומר. החתם סופר אומר שעם ישראל, כי הוא בעצם מבוסס על פסוק ג' פה. בוא נקרא. וזה אגב גם אני חושב ממש, לשעתך יונתן, ממש קשר מפורש שהפסוק יוצר פה. פסוק ג' ועלה איש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבאות בשילו. יש פה חידוש גדול, יש פה שינוי תפיסה של הדור, יש פה הובלה והנהגה. אבל הפסוק לא נגמר לפני שהוא אומר, ושם שני בני אלי חופני ופנחס תקונים להשם. שהפרשים ממש התחבטו, מה זה בא לומר, מה זה הקישור הזה? כלומר, הוא עולה כל יום, כל שנה מביא את העם לשם, ושם שני בני אלי, נו ומה? מה? אתה עוד לא יודע להם כלום. אז החתם סופר אומר, אז כאילו, אני רוצה להסביר עוד לפני, או לפני מה זה בדיוק אומר, אבל תראה את הקישור. כלומר, כאילו כתוב פה, אני אעשה סיכום פשוט, אלקנה מביא את העם לשילו, אל בני אלי. אז יש פה ממש שהפסוק לוקח אותנו להבין את הקשר ביניהם. והחתם סופר אומר, אמרנו גם המלבי אומר את זה, החתם סופר מסביר, הוא אומר, עם ישראל לא היה עולה לרגל בגלל בני אלי. ואלקנה מלמד את העם שעליהם לעלות אל בני אלי. כלומר, זה ממש המלחמה שלו, הוא בעצם איתם. ומה המלחמה? מה בעצם הוא אומר? אז אומר איך אתה מסופר? פה מביא את המושגים של שלוחי רחמנה ושלוחי דידן. שעם ישראל היה אחוז בתפיסה יותר שהכהנים שלוחי דידן. כלומר, הכהנים הם אלה שתחת העבודה שלנו. כל מה שדיברנו בארוכות, אני אומר עכשיו בשני משפטים. וממילא אומר עם ישראל, אם הכהנים האלה חוטאים, אנחנו לא מבינים איך הם ראויים, אז אנחנו לא באים. הם רק שליחים שלנו, אין להם מקום חוץ משליחים שלנו. אבל מלמד אותם אלקנה, לא, הכהנים קודם שלוחי רחמנה. ממילא, צד הסגולה, הבחירה שלהם מודגש, ואנחנו לא מבינים מה השם בחר, השם בחר, אנחנו באים, לא יודעים כלום. אז פה ממש רואים את הקשר, שאלקנה מתייצב לצד אלי ובניו, עם הנהגתם, אומר לעם ישראל, לפה תבואו. אז זה בעצם כאחרית לבירור הזה, לנקודה הראשונה שרצינו לומר, אלקנה עם אלי ובניו, אלקנה הרב של אלי ובניו. וכאן הוא גם זה שאמון על החלפתם כשיש צורך. ופה אנחנו נגיעים לנקודה שהופכת את הכל כאילו לתמונה היותר רחבה ושגם הופכת עדיין לדורש לימוד, אלקנה אל מול חנה. או בעצם אם נסכם יותר רחב את הפרק הזה, יש פה בעצם אלקנה יחד עם אלי נגד חנה ונגד שמואל. מה זה נגד? יש פה ברור של שתי שיטות. אז רק נגיד את היסודות, נצביע על היסודות של זה ונברר את זה בעצם פעם הבאה, כי אנחנו צריכים לסיים. אז היסודות הם שראינו כבר, בוא נגיד ממה להתחיל. טוב, אני רואה שאיך שלא יהיה, זה סתם יהיה חסר פשר אם לא נקדם. אז בעצם עכשיו עסקנו רק בנקודה הזאת של הקשר בין אלי לבין אלקנה, וזה שאלקנה הוא מנהיג בפני עצמו, שצריך לברר מהי הנהגה שלו, מה החותם שלו, מה בלמר עוד לפני שמואל. ואל מול זה פעם הבאה נמשיך איך זה מתפתח עם חנה ושמואל אל מולם. בסדר? אז עזרת השם, מן טוב.